אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם את מאמרי שמעתי בעמוד 540, מאמר חפוו, מאמר נמצא גם בספר שמעתי הקטן בעמוד 69. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 540, מאמרי שמעתי, מאמר חפוו, העתיד של האדם תלוי וקשור בהודעה על העבר.
מאמרי שמעתי הם מאמרים מיוחדים, שבעל הסולם דיבר בכמה, סך הכל לא הרבה מקרים היו בחיים שהוא דיבר או ביחידות עם הרבש, עם המורה שלי, זה בן הבחור שלו, או כלפי ככה תלמידים, קצת תלמידים שהיו לו, דיבר כלפיהם. ומאמרים האלה הם באמת כל הריכוז של העבודה הפנימית של האדם, שהם בשבילנו כאבני דרך, שאנחנו בודקים את עצמנו תמיד לפי המאמרים האלה שקוראים אותם, אז לפי זה אנחנו יכולים לראות איך התקדמנו, איך אנחנו מבינים אותם, איך אנחנו מרגישים יותר נכון את המציאות. בבקשה.
הנה כתוב, רם השם ושפל יראה, שרק השפל יכול לראות את הרוממות. והנה אותיות יקר הם אותיות יקיר, שפירושו שעד כמה שיש לו יקר בהדבר, כך הוא מכיר את רוממותו.
זאת אומרת, חשיבות של משהו דוחפת אותי או מושכת אותי להכיר את הדבר. זה ברור לכולם. אם פתאום נעשה לי איזשהו דבר חשוב, אז אני נמשך עליו, אני רוצה להכיר אותו, אני רוצה לחשוב עליו, אני רוצה לשמוע עליו, אני רוצה, כן? הכל תלוי בחשיבות. ואז איך אנחנו מגלים חשיבות לדבר הנכון?
שדווקא לפי שיעור חשיבותו שבדבר הוא מתפעל. וההתפעלות מביא לו לידי הרגשה שבלב.
אנחנו נמצאים במציאות גדולה, אינסופית. חלק ממנה הקטן אנחנו מרגישים. גם כן בצורה מעוותת, יחסית, אבל חלק קטן מאוד. חלק הגדול ממנה לא מורגש. ואיך אני מקבל חשיבות להרגיש החלק הנסתר? זאת הבעיה. אני מקבל איזושהי תחייה מהעולם הזה, רע לי, רק לי, נמאס לי, מתייאש. בסדר. אני מקבל איזשהו רצון קטן לגלות את העולם הרוחני, אותו חלק הנסתר ממני. משם אני נפעל, שם אני אולי נמצא לפני הלידה, אחרי מוות. שם אני האמיתי שלי, אולי משהו, לא מספרים ששם זה הכל וגדול. אבל אין לי חשיבות לזה, אין לי הרגשה לזה, אין לי משהו שאני דבוק לזה ממש יום ולילה. שבמידה שזה נעשה גדול בעיניי, אני נמשך, אני מוכן לשלם על זה בהכל. עוד אין לי. איך? איפה משיגים את החשיבות?
ולפי ערך שהוא מכיר את החשיבות, בשיעור זה נולד לו שמחה. לכן אם הוא מכיר את שפלותו, שאין הוא יותר יחסן מכל בני גילו, היינו שרואה שיש הרבה אנשים בעולם שלא ניתן להם הכוח לעבוד עבודת הקודש אפילו בתכלית הפשיטות, אפילו שלא בכוונה ושלא לשמה, אפילו שלא לשמה דשלא לשמה, אפילו הכנה דהכנה של התלבשות דקדושה, והוא כן זכה, שניתן לו רצון ומחשבה שעל כל פנים יעבוד עבודת הקודש לפרקים, אפילו בתכלית הפשיטות שאפשר להיות. ואם הוא יכול להעריך את חשיבות שבדבר, ולפי חשיבות שהוא מחשיב את עבודת הקודש, בשיעור הזה הוא צריך לתת שבח והודיה על זה.
זאת אומרת, אם אדם נמצא באיזה מין התפעלות, התרגשות, ידיעה אפילו, אם לא בחוש, אבל בידיעה שיש לו משהו ביד, הרגשה, הבנה, השגה, אפילו שליליים, אבל יותר ממה שאחרים, מוסיף דת, מוסיף מקוף. יכול להיות שהוא רואה מזה דברים לא נעימים, אבל יותר מאחרים, גם כן כבר יש לו משהו יותר. אם הוא יודע להפוך את זה לדבר גדול, לטוב, זה הביא לו שמחה, זה הביא לו חומר דלק, ואז הוא יתרומם. בכל מצב, במצב רע, במצב טוב, לא חשוב. אם יש לנו מגע עם הרוחניות איזושהי, אפילו שלילית, שאין לי, אבל אני יודע שזה נמצא ואין לי, ולאחרים אפילו אין את זה, כבר הפער הזה בין מה שיש לי לעומת האחרים, בצורה אגואיסטית, אתם רואים בצורה כזאת שאני מתגאה, בצורה כזאת שאני כאילו מרגיש את עצמי יותר מאחרים, אין? שהבורא פנה אליי במיוחד, מעורר אותי, אחרים זה כמו כלום, כמו חיות, ואני קצת יותר, אין? כבר לא חשוב באיזה צורה אדם מתחיל, אנחנו מדברים על המציאות, לא על איזה צביעות. אין? וכדאי לנו ממש להתחיל מכל הכוחות האלה, מכל התכונות, מכל החשבונות שבהם אנחנו נמצאים. ולכן במצבים הללו טוב לאדם אפילו להתחיל כך לעורר את עצמו לעומת האחרים, שהוא רואה שיש לו משהו יותר מאחרים, וזה בשבילו יקר. ומידע שזה נעשה אצלו יקר, אפילו שזה לא כל כך עכשיו מורגש כטוב, כנעים, אבל זה דברים גדולים. אין? מתוך זה הוא יכול להתחיל כבר להתקרב אליהם ולהפוך אותם להרגשה טובה ולחשיבות יותר גדולה, שזה ייתן לו שמחה, התרוממות, יכולת להגיעה, ואז יתקדם ויצא מכל מצב.
כי זה אמת, היינו שאין אנחנו מסוגלים להעריך את חשיבות מה שיכולים לפעמים לקיים מצוות השם אפילו בלי שום כוונה, ואז הוא בא לידי הרגש רוממות ושמחת הלב, ועל ידי השבח והודיה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש, ומכיר את העבדות של מי הוא עובד. ועל ידי זה הוא עולה מעלה מעלה. וזה סוד מה שכתוב, מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי.
זאת אומרת, כמו שהוא אומר, שעתיד האדם תלוי בהודעה על העבר, שכל דבר שקרה לו בעבר, זה קרה כדי להביא אותו עד כה באיזשהו חלק מהדרך למטרה. אם הוא מבין את זה, אם הוא מרגיש את זה, אם הוא רואה שזה כך, אז מודה על זה, ומתוך זה יש לו שמחה והמשך. מי רצה שם? כן? מיקרופון. מה קרה?
אז זה נקרא, ולפי חשיבות שהוא מחשיב את עבודת הקודש, בשיעור הזה הוא צריך לתת שבח והודיה. מה זה נקרא צריך? ומה זה שבח והודיה?
נכון. איך אפשר להגיע לשבח לפי ההכרחיות, לפי הציווי, לפי הלחץ? אין כפייה ברוחניות. אלה המקובלים כותבים לנו את זה בצורה כזאת, שתדע שאם אתה באמת מגיע לחשיבות, אז הלב שלך מתפרץ. זה הכל. שאתה רואה שפתאום נופל עליך איזה שלר רב, אז אתה מתפוצץ מהשמחה. הם אומרים לך רק המצבים שבהם בהכרח אתה, אף מצב הוא לא מלאכותי. לא יכול להיות. מדברים על רצון, שאתה צריך להרגיש בתוך הרצון את החיסרון שלו, את המילוי שבו, כוונה שלו, למה, בשביל מה. זאת אומרת, אין כאן איך להגיד, איזה דברים מלאכותיים שכך אני צריך לעשות, כאילו אני עושה בחברה, בהכנה, בלימוד, אבל לא עם הלב. עם הלב אי אפשר לעשות כאילו. כך עושים. בבקשה עוד. כן, יש שם משהו.
האם שאני רוצה להשפיע במשהו, האם אני יכול לחזור לעבר, אם עכשיו אני התחלתי ללמוד, בוא נאמר, בחצי שנה האחרונה, כן. אם אני יכול לקחת מקרים לפני שנים ולתקן אותם, גם דברים טובים ולהבדיל גם דברים רעים, או רק מרגע שאני מתחיל ללמוד, אני מגיב?
אתה עכשיו נמצא באיזושהי נקודה בחייך. מה שהיה עד כה, זה בגלל לא אתה. לא אתה. אלה הביאו אותך דרך כל מיני מורות החיים, דרך כל מיני מקרים, עד כה. למה, מה יש לך לתקן? מה עשית? זה לא אתה עשית. גם דברים טובים, גם דברים רעים. עבר. מעכשיו והלאה, ברגע הנוכחית והלאה, תלוי בך. אז אל תאכל את עצמך על העבר. ובכלל אל תחשוב עליו. אתה בזה תעצור את עצמך כמו אשת לוט. אלה העיקר להתקדם. ברגע זה תמיד אדם צריך להיות דבוק ולא יותר. וכשאני נמצא ברגע, כשאני נמצא ברגע הנוכחי, אני צריך רק לאתר על ידי מה באמת אני יכול להתקדם. ויש לי אני סביבה, על ידי הסביבה אני מברר את החשיבות המטרה, איך להגיע אליה, רק על ידי זה שאני אחבר לעצמי עוד רצונות, שבתוכם אני אגלה את המטרה, לחבר את הרצונות האלה, אני יכול על ידי אותה המטרה, אותו הבורא, אותו הכוח העליון, שיחבר לאותם. אז יוצא שאני והסביבה והבורא, הם נמצאים כאילו כיחד, אני צריך לצרף אותם עכשיו לנקודה אחת, איפה שאני נמצא. וזה בעצם הפעולה היחידה שעליי. וכל היתר, בפרט העבר, זה בכלל לא, אין שום קשר. מה שהיה לך, זה לא אתה. זה לא אתה. כן. נו.
שלום. לגבי סביבה, אני והבורא, בשביל להתמצות. אתה אמרת שהכל זה רצונות שלי, כל מה שאני רואה זה רצונות שלי, אין עולם בחוץ, אז בפנים בתוכי. מצד שני, תכונות השפעה גורמים לי לצאת מבפנים החוצה. השאלה איפה נמצא השורשים, בפנים או בחוץ, ואיך אותם שורשים תופסים נשמות שונות. האם כל הרצונות שבפנים זה רצונות גשמיות בלבד? האם כל מה שאני מרגיש בחמישה חושים זה רק רצונות פנימיות האלה, כן? ואם זה מתקשר עם קליפות האקשן הזה. תודה רבה.
ככה, בסוף עוד קליפות הכניס. יפה. אתה פעם ראשונה?
כן, אני מתרגש מאוד.
בסדר. טוב. מה להגיד? אנחנו עכשיו לומדים זוהר. לא עכשיו בשיעור הזה, אבל בכלל התחלנו ללמוד זוהר. לפני זה אנחנו למדנו כמה פעמים בהרבה שיעורים בכל מיני אופנים על תפיסת המציאות. חוכמת הקבלה היא מדברת על כל הדברים שבחיים שלנו, על העולם שלנו, על העולמות רוחניים, על האדם, על 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 על, על חיות צמחים ודומם, על מלאכים ועל השמשידים רוחות, על הטומאה וקדושה, בעצם על על כל כך הרבה הבחנות שאנחנו אפשר כאילו להשתגע וקשה מאוד לקשור אותם יחד. האמת ש כל מה שאנחנו למדנו עד כה לפני הזוהר זה היה לנו כהכנה, כי אנחנו למדנו על דברים האלו, על מרכיבים, מרכיבי המציאות, למדנו על כל דבר לחוד, חוכמת הקבלה ומדע ופילוסופיה ואמונות ודתות, מבנה של העולמות רוחניים בפתיחה ובתלמוד עשרה ספירות, עבודת האדם בהגיעה שלו עצמית או כלפי החברה, היסטוריה וגיאוגרפיה ואיך שמלובש בתורה וכן הלאה. זאת אומרת, הרבה מאוד דברים כאילו במקצועות כמו באוניברסיטה. כן? יש לך כל מיני מקצועות שונים. שעברנו על זה, כי אני מדבר על התלמידים שנמצאים איתי יחד מחמש עד עשר שנים נגיד. ישנם כאלה שכבר 20 שנה גם כן. שעברנו את זה, אז עכשיו אנחנו התחלנו זוהר. וזה לא חשוב שאנחנו עברנו. ואתה נגיד לא. אבל בלימוד הזוהר, שם אתה נכנס למציאות כללית. התינוק שמתחיל להכיר את העולם, גם אצלו זה, איך הוא לא מתבלבל? כל הזמן מבולבל. לא שהוא לא מתבלבל, כל הזמן מבולבל, אבל זה לא מפריע לו. הוא לא יודע מה זה ומה זה ומה זה ומה זה, לא יודע. אבל כל דבר חייב לקיר, כל דבר חייב לטום, ושום דבר לא יודע. כלום. אתה שואל הרבה שאלות עכשיו, אני יכול על כל שאלה לתת תשובה. התשובות האלה יספקו אותך לרגע אחד, כי ברגע הבא הכל ישתנה בך ושוב יהיו לך שאלות חדשות מהרצון שיתחדש. ומה עשיתי? כלום. לא אני ולא אתה, לא הרווחנו מזה שום דבר. לכן חוכמת הקבלה היא לא בנויה כמו איזשהו מין מקצועות או כמו תורה רגילה. היא במקום לתת לאדם איזשהו הסבר הגיוני משהו, היא יכולה את זה לעשות, עושה את זה, אבל בעצם מטרה שלה לפתוח עיניים של האדם. אתה צריך להתחיל לראות, להרגיש, להכיר את העולם שעכשיו נסתר, עליו אתה בעצם שואל. ולכן במקום לספר לך, אתה יודע ששם זה ככה וככה ושם זה, במקום זה צריכים לדחוף אותך בפנים, פנימה, שתיכנס ותראה. זה גישה בעצם הנכונה לאלו שמגיעים לחומת הקבלה, ומה צריך איתם לעשות. זה מה שאנחנו עכשיו מתחילים במיוחד עם הפצת הזוהר לעם. במקום כל מיני הסברים, כל מיני חוכמות, כשאנחנו צריכים להגיע גם כן למסות הגדולות, אתה לא יכול עם שכל להגיע למסות ולהתחיל להסביר להם, ואיך זה מתחבר לקליפה, ואיך אני בפנים, ואיך החברים מתחברים עליי, והבורא שמחבר בינינו, ואיך האור הזה מתפשט בנו, בנרנחי, וכל דברים. לא. המסות אתה צריך להפצה גדולה, ובאמת, אפילו לנו, היא צריכה להיות פשוט כניסת האדם לרוחניות. במקום לתת לו תשובות סכולטניות כאלה, כן? בלוגיקה, בהבנה ברורה, ככה שהוא רגיל, כמו באיזה מדע. צריכים להכניס אותו. זה מה שאני חושב שאנחנו נסיק עם כולם ככה, על ידי זה ש התחלנו ללמוד זוהר. אבל ככה השאלה שלך היא מורכבת מאוד. נו, איך את משם, כן. נו.
בוא נגיד ככה, אני אני מדבר, אתה אמרת ריבוי, כל הריבוי של ההבחנות לאחד אותם. בשביל שזה, כשאני עושה חשבון נפש, אני צריך לאחד את זה בשביל שיהיה לי מובן מה המטרה, איפה נמצא מצפן כזה.
כן.
עכשיו, הבחנות זה, כמו שאתה אמרת, כשאני לומד באוניברסיטה, יש לי מלא הבחנות וזה, כל מיני דברים האלה שמפריעים לי לתשומת לב שלי להיות פנוי. עכשיו, אבל כשאני רואה בן אדם זז, זה אתה אומר שזה רצון פנימי, אבל הוא מתלבש על שורש שנמצא בחוץ, וזה לא חוץ, אתה אמרת ברוחניות אין מקום וזמן, בוא נגיד זה סתם המוח שלנו, איך שלנו מצייר את זה יפה, אבל יש שורש לכל תנועה שאני רואה, כאילו ברצונות שלי גשמיים בפנים, יש להם שורש מבחוץ. אתה אומר להפסיק לעודד את הרצונות פנימיות, זה אתה מתכוון כאילו להפסיק לפקס, כמו שאתה אומר, וכאלה לתת להרגשות אחרות למלות אותי בעזרת הקבוצה.
אתה יכול להגיד משפט עם סימן שאלה בסוף?
כן, עכשיו השאלה שלי זה מה שאמרתי, רגע שנייה.
לא נמצא,
איפה נמצא שורשים בפנים או בחוץ, ואיך אותם שורשים תופסים נשמות שונות.
אבל אתה אמרת בעצמך שאנחנו לומדים שכל המציאות היא פנימה.
נכון, שורשים איפה נמצאים?
אז אם הכל בפנים, אז הכל בפנים גם שורשים.
שורשים גם בפנים.
הכל בפנים בתוך האדם.
אבל איך אותם שורשים תופסים נשמות שונות?
אז זה נדמה לי שהם שונות, נדמה לי שהכל נמצא בחוץ, זה הכל פנימה, הכל ממש בפנים. אנחנו נמצאים בשקר, בעיוורון, בתפיסת המציאות כזאת הלא נכונה. לכן זה העולם הזה, עולם השקר. שאני מגלה את האמת, אני מגלה רק דבר אחד, כלי אחד, ובו האור שממלא אותו בצורה מלאה, מלכות דה אינסוף, זה דבר היחידי שקיים. זה מצב היחידי שנמצא. וכל היתר חוץ ממלכות דה אינסוף, זה הכל העלמות, העולמות. הבורא ברא מלכות דה אינסוף, זה הכל. זה מצב א' ומצב ג', כמו שמדובר בהקדמה לספר הזוהר. מה שאנחנו מגלים, אנחנו מגלים אחרי העולמות, העלמה, על מלכות די אינסוף. אני מגלה חלקית אותו המצב היחידי שקיים, בכל מיני הסתרות שלו. זה הכל.
אבל אמרת, יש נשמות שונות.
אז נשמות זה נקרא חלקי המלכות די אינסוף. רצונות במלכות די אינסוף הם נקראים הנשמות.
טוב, תודה רבה.
אתה תבוא ותרגיש. מי? כן, בבקשה.
אם הכל זה אור ורצון, והתפעלות הרצון על ידי האור, האם ייתכן שבפועל כל החומר הגשמי לא קיים?
לא קיים.
אתה רואה, כך צריך לשאול.
יפה, נכון? מה זה חומר הגשמי לא קיים? חומר זה נקרא רצון. זה הכל. אנחנו נמצאים בתוך הרצון. אנחנו מרגישים רצון. אנחנו מרגישים תופעות שבתוך הרצון. אופנים שברצון. האור זה גם כן תופעה שברצון. אין חוץ מרצון כלום.
זהו. כל
חלקיק, כל הרגשה, כל הבנה, כל מה שאתה רוצה להגיד, גם ברגש, גם בשכל, הכל זה תופעות ברצון. אין יותר חוץ ממנו. כן.
ככה, כשאני נמצא במצב של ירידה, אפשר או להצדיק או להרשיע את הבורא. אוקיי, אומרים, כן. אם אני נמצא בירידה ואני יכול לבוא ולהרגיש, אפילו לדעת שאין עוד מלבדו, אז אני מצדיק את הבורא, אם לא, אז אני רשע. עכשיו יש איזה משל בגמרא שיצא לי לשמוע, שמדבר על עיקרון ההכרחיות. כלומר, נניח שאני צריך, אני מגיע לי שקל, אני מכניס את היד לכיס, יוצא לי חצי שקל, אז אני אומר, רע לי, אין עוד מלבדו, כנראה שזה מה שאני
אפילו שאתה מוצא 5 שקל במקום אחד, גם זה.
עכשיו, אם אני מוציא 2 שקל, אז רוב האנשים יגידו, וואו, איזה מזל, יצאו לי 2 שקל.
לא נכון.
וזה גם רע.
זה לא לפי הרצון.
למה? אבל כולם יגידו, אם יצאו לי 2 שקל, להפך,
לא, 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 לא. אם זה לא לפי רצון, זה כבר אני מתרגז.
אבל רוב האנשים שצריכים שקל,
אז הם לא מבינים שזה לא כך. לא, לא. אם אני רוצה משהו, אני רוצה את זה בדיוק.
אוקיי.
זהו. או יותר או פחות, זה כבר לא לפי הרצון. זה יכול להיות שלא מבורר לאדם מספיק. אבל הכלי שלי הוא נהנה רק בתנאי שאני מקבל בדיוק לפי מידה שלו.
אוקיי. עכשיו,
נגיד אני רוצה לשתות, כן? מביאים לי חבית. תאמין לי שאתה לא תהנה שאתה שותה מהחבית. אתה לא תהנה. זה המידה שאתה לא התכוונת אליה, שאין לך בדיוק. אתה כבר מכין את עצמך בכלי ובאור, אתה כבר מתאר את המצב מראש. לכן באמת מתואר כך בגמרא, שהאיסורים זה נקרא שאני מכניס יד לכיס ומוציא משהו לא לפי מה שרציתי. זה כבר נקרא איסורים, ואפילו יותר מפחות.
אוקיי, עכשיו, אם אני מרגיש טוב, נניח הייתה לי ירידה, אחר כך הגעתי למצב של עלייה מצוינת.
כן.
הקושי הוא, כשרע לך, הרבה יותר קל להרגיש את הבורא, נקרא לזה, הרבה יותר קל להצדיק אותו, להגיד לנו מלבדו במקרה הזה, או לזהות.
זאת אומרת שאיסורים מכוונים אותך לבורא.
בדיוק, באיסורים הרבה יותר פשוט להצדיק אותו.
כן.
לדעתי.
להצדיק לא יודע, אבל לא להתנתק.
אוקיי. עכשיו, כשטוב לך, שם לפעמים אני מרגיש הרבה יותר קשה דווקא, כי טוב לי.
כן, אז בשמה אני צריך אותו.
אז איך אני צריך בכל זאת לעשות איזושהי פעילות בפנים?
תעשה שיהיה לך רע, נו, מה לעשות?
לא, ככה, איזה דרך יש לי להודות או להצדיק אותו דווקא בעלייה, לא בירידה? כי בירידה הבנו, אבל
לעשות עלייה לירידה, אני אומר ברצינות. לא לסבול, אלא להבין שכל עלייה שאתה נמצא בה היא בסופו של דבר רק מדרגה שיש עוד מעליה. ואז אתה תהפוך את ההרגשה הטובה הזאת, יחד עם זה שזה טוב, יחד עם ההרגשה הטובה, עם הכרה, עם זה שאתה מודה לו ומשבח אותו והכל מה שעשה לך, אז כמו שהוא אומר לך, מה? מה הוא אומר? וזה כותב, מודה אני לפניך על ה... על החסד שעשית עמדי ועל זה שאתה עתיד לעשות עמדי. אתה מיד הופך את המצב למצב הבא. זהו. תשתדל למצוא חיסרון במה שאתה נמצא. זהו. ואז אתה תתחיל לענות. מי שם חדש? או, לידך. כן, בבקשה. נו, תמסרו מיקרופון.
זאת אומרת שיותם מקודם הרשע, זה שאוהב לעשות רע לכל אחד, עכשיו אני כביכול מבין למה אתה דחפת אותו. כן, בסדר, תמשיך לעשות לפי המאמר שקראנו, משמעתי, כי הוא בעצם בדרך. השאלה אם זה שהוא רע הוא בעצם כבר נמצא בהכרת הרע העצמית שלו או עדיין לא.
אנחנו מדברים כלפי האדם. בדרך הרוחנית חשוב לנו מה האדם חושב, מה הוא מבין, מה הוא חוקר, לא שאחרים כך מדברים עליו. האחרים הם, כל אחד פוסל בממו פוסל. כן? לכן חשובה לנו הכרת האדם במצב. בכל מצב שאני נמצא, בעצם כלפי החברה, אם אני מודד את עצמי, אז אני תמיד יכול לאתר את עצמי נכון ולכוון את עצמי נכון. אם אני לבד, אין לי כיוון, אין לי כלפי מה למדוד את עצמי. ברוחניות רק החברה הנכונה יכולה לתת לי ככה כיוון הנכון. לכן אני לא מתאר לעצמי אדם שנמצא בניתוק מהסביבה. אנחנו רואים את זה מהבחירה החופשית שהוא כותב, מההקדמה לתלמוד עשרה ספירות שהוא מתאר דרך האדם. אתה רואה, ברגע שקיבלת איזו שאלה על הרוחניות, לא סתם מיסטיקות וכל דברים, על הרוחניות, מיד מצאת איזשהו קשר, איזשהו דרך להגיע למקורות. לספר, כן, למשהו ששייך למקור. ולכן כך צריכים להתקדם.
זאת אומרת שברגע שהוא יהיה בתוך הלימוד עם הקבוצה, דרך הספרים, עם המורה, אז משם הוא בעצם יוכל להגיע לתוך הכרת הרע העצמי שלו.
אז הוא ידע כלפי מה למדוד.
אוקיי.
תודה. כן. כן. נו נו, תרים את היד, לא רואים אותך.
איך אני מבצע איזון נכון בפועל בין מילוי רצון האחר כשלי להכרחיות?
עוד פעם?
איך אני מבצע איזון נכון בפועל בין מילוי רצון האחר כשלי להכרחיות ביום יום?
בין רצון
האחר כשלי להכרחיות.
איך אתה הופך רצון של האחר לרצון שלך?
כן.
ההכרחי.
כן.
זה רק מתוך זה שאתה רואה שזה כך. אף אחד לא אומר לך, לך תחלק לכולם שם כל מיני הסופגניות, נגיד, כמו שהיום, נגיד, אני לא יודע מה. אף אחד לא אומר לך להיות טוב. אף אחד לא אומר לך, תצבע את עצמך עכשיו בצבע ורוד ותחייך לא. אנחנו מדברים על תיקון הפנימי. תיקון הפנימי הוא חייב לבוא באמת בצורה הכרתית, שאתה רואה את המטרה, שאתה רואה שכך בנויה המציאות, שאתה רואה את עצמך כנגד המציאות הזאת, שאתה מתחיל להעריך אותה לא מפני שרע לך או טוב לך, כי אז אתה בהכרח עושה את זה כמו איזה חיה מסכנה שמכריחים אותה, אלא שאתה מתחיל להכיר את הדבר הזה שהוא נעלה יותר. לא כלפי הכלים דקבלה שלך גם כן, שכדאי לך שאתה מרוויח מזה, שזה איזה מין קנייה, כן? שכדאי לי. אלה שאתה מתחיל לעלות את זה מתוך איזה עיקרון אחר. איזה עיקרון אחר? אני נמצא בזה שטוב לי, רע לי, מלא ריק. כאן אתה צריך לקנות איזה הבחנה חדשה, אמת או שקר, לא שלנו, שאצלנו זה הכל שייך למילוי. אלה הכרה, החשיבות הרוחנית, היא באה עם האור. אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא מבינים את זה. בא איזשהו כוח, כוח השפעה, שאף פעם לא הרגשנו אותו, ולאט לאט, זאת אומרת בהדרגה, הוא מתחיל להשפיע על האדם, והאדם מתחיל לקבל ממנו תכונת הבינה, מה שנקרא, תכונת ההשפעה האמיתית. כזאת שהיא נמצאת למעלה מכל החשבונות הנוכחים. פשוט, זה טבע אחר, שאנחנו לא נמצאים בו. זה משהו אחר. ואז כלפי הטבע האחר הזה, אתה מתחיל למדוד, להשתנות, לעשות פעולות. אבל זה שוב, זה מגיע רק על ידי האור. ולכן כל הפעולות שלנו היום, שעוד לא השגנו את הטבע השני, כוח השפעה, זה רק איך לעורר, איך להזמין, איך לקרף על עצמי, שזה יקרה, שזה ישפיע אליי. זה כל השיטה, לא יותר. איך אני מושך האור שיעשה בי את השינוי. ואם לא יעשה, אני לא אשתנה. וככה, אז אני אהיה בכל מיני פלפולים, בחוכמות, ולא יותר. ואם יעשה, אז אני כבר ידע ויראה. לכן מה שאנחנו עכשיו שוב עושים, אני אומר שהגענו ללימוד הזוהר, ואני מאוד מקווה שבזה אנחנו פותחים הזדמנות לכל אחד, אפילו לצעיר בדרך, שיכול להיכנס למגע עם האור. יש לכם משהו להוסיף? בבקשה.
כן, מתוך כתבי רבש כרך א', מאמר חשיבותה של האמונה שנוהגת תמיד. היות שהאדם נברא עם רצון לקבל הנאה לעצמו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו, ואומרים לאדם שהוא צריך לבטל את הרצון לקבל הזה וצריך לרכוש כלי חדש המכונה רצון להשפיע, אז לא כל אדם זוכה לזה, היות שיוכל לרכוש את הכלים האלו המתאימים שישרה בתוכם אור עליון. ובכדי שהאדם יוכל להגיע לידי רצון להשפיע, אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין, שדווקא על ידי התורה הוא יכול להגיע לכלים די השפעה.
אנחנו שוכחים או לא יכולים לקחת בחשבון, מבולבלים, וזה לא קורה באמת באף שיטה אחרת, שצריכים להמשיך כוח מלמעלה. כאילו מצד אחד זה חוכמה, זה איזשהו דבר ברור, והמון שכל יש בזה, והיגיון, ואפשר לענות על כל דבר, ומובן, וחוכמת הקבלה באמת, אפילו שאדם לא נכנס לרוחניות, היא מעלה אותו כלפי האחרים, היא עושה אותו, באמת חכם, רחב ככה בהכל. אבל זה הכל רק במישור העולם הזה. הכניסה לרוחניות היא על ידי קניית התכונת החדשה, שאז בתוך תכונה הזאת, במקום קבלה השפעה שאתה רואה, אז אתה רואה את העולם הרוחני. אין פה אפשרות אחרת. תלויים לגמרי באור. זהו. אולי אנחנו נעבור לחלק השני. בוא נעבור.
ולפני שנעבור לחלק הבא של השיעור, נשיר יחד שיר.
שמש מגיחה והעתיד והתקווה כבר קרובים כל כך, כל מי שבוחר לו דרך חדשה ליבו מצמיד לאהבה מגלה אותך. מגלה אותך. המציאות היא היחס שאתה נותן לכל אדם שנקרא בדרכך. ההשתקפות שתראה בחרך היא רק עוצמת האהבה. כמה שניסינו קרא לאחור, בהבנה, בהשכלה, בלי להחמרה, רק כשהסכמנו להיות באהבה נפתחה ההכרה שמגיע